כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי יוד א' באדר תשע"ז, תענית אסתר מוקדם. מסכת בבא בתרא, דף ממבב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים הבאים: 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום תענית אסתר, שהוקדמה להיום הזה, כי תענית אסתר במקורה זה ביום י' ג' באדר, וזה חל בשבת הבאה עלינו לטובה, שפת פרשת תצווה ופרשת זכור. תענית אסתר אינה נזכרת במקרא, וחזל תקנו הזכר לתענית שצמו ישראל שבאותו הדור, שנקהלו לעמוד על נפשם ולבקש רחמים ותחנונים מבעל הרחמים, שיצילה מאויביהם. וכדי שנזכור ונשים אל ליבנו שהשם יתברך רואה ושומע לכל אחד בצרתו, בצומו ובשובו להשם בכל ליבו ונפשו. וכתב בספר קו הישר סימן צדי זין, יום זה מסוגל מאוד שתתקבל תפילתנו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר ויאמר מזמור חף ב' בתהילים, למנצח על הילד השחר. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שאסתר הייתה נקראת הילד השחר, ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא ויפתח לו שערי רחמים, ויקובל תפילתו ברצון. עד כאן לשונו של רבי צבי הירש קידנובר, מחבר הספר קו הישר, בנו של המהרש"ק. המאירי במסכת תענית דף חי כותב, ויש מי שאומר שתענית זה תענית של שמחה ובינו בכלל שאר התעניות. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יורה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה כהרגלנו מדי בוקר בסייעת הדשמיה. ואנחנו משננים את הדף אשר למדנו אתמול דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף ממהי ממסכת בבא בתרא. השאלה הראשונה הייתה, לרבה באיזה אופן כשמחר חמור לחברו ובא גוי וטען שהוא שלו ונטלו, צריך המוכר להעמיד בדין ולהציל מידו? והתשובה, כשלקח רק את החמור ולא אותה הוא כף, וכשאין הלוקח מודה שהיא בת חמורו של המוכר. שאלה שנייה, מה הדין לרבינה בזה ומדוע? והתשובה, אינו צריך להציל, משום שסתם גוי אנס, שנאמר אשר פיהם דיבר שו. שאלה שלישית, לרבה באיזה אופן יש לאומן חזקה? והתשובה, כשמסר לו בעל הבית כלי שלו בעידים, שנאמן במיגו של החזרתי או לא היו דברים מעולם. שאלה רביעית, מה דעת הבאי בזה ומדוע? והתשובה, דעת הבאי שאינו נאמן במיגו, שכל העוסק באומנות אינו נאמן, שם הבא לידו באומנות. שאלה חמישית, לרבה כיצד יכול האומן לטעון שהוא לקוח בידו, ואין זה כדברים העשויים להשיל ולהזכיר? והתשובה, משום שיכול לומר לו, אין אתה רגיל לתקן אצלי. השאלה האחרונה על דף ממהי, כשמסר בעל הבית הכלי לאומן בעידים, האם יכול לטעון החזרתי ומדוע? התשובה, בתחילה אמר רבא שאינו יכול, ומשום שהמלווה חברו בעידים צריך לפורו בעידים. אבל אחר כך חזר בו מן הדין הזה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. על הודף ממהי ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, יוד א' באדר, תענית אסתר מוקדם. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על הודף ממבב ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממבב עמוד א', 8 שורות מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים תנו רבנן, נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונעלוז בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא עוד ברייתא בדיני אומן. התורת חיים מבאר שהגמרא הביאה את הברייתא הזו, אגב הברייתא שהובא ליל בדף ממהי עמוד ב' בקושיית אביי על רבא, שכתוב בה בסייפה, שאמר אדם לתובע, בפניי אמרת לו, דיינו לאומן, למוכרו לי. גם כאן מבאר רבי חייא בהמשך דבריו, וכי אין אדם עשוי לומר לו לאומן מכור לי תליתי, ולכן הברייתא הזו מופיעה פה. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא במסכת בבא קמא, אם נתחלפו לו לאדם כלים בכלים בבגדיו של מישהו אחר, בגדים שלו בבגדיו של מישהו אחר, בבית האומן שנתן לאומן בגדיו לתקנם והשיב לו האומן בגדים של אדם אחר, הרי זה ישתמש בהם עד שיבוא הלא בעל הבגדים ויטול את שלו. אבל אם הרקן בבית האבל או בבית המשתה שפשט שם את בגדיו, וכשנטלם התברר לו שהם שייכים לאדם אחר, הרי זה לא ישתמש בהם עד שיבוא עלה בעל הבגדים ויטול את שלו. וברר את הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? במה שונה הדין ברישה, שאם נתחלפו לו בבית האומן יכול להשתמש בהם, מהדין בסיפה שאם נתחלפו לו בבית האבל או בבית המשתה אינו יכול להשתמש בהם. והריטב"א מסביר, הדין בסיפה שאם החליף בבית האבל או בבית המשתה לא ישתמש, הדין הזה מובן, כיוון שאין להשתמש בבגדים ששייכים לאחר. אבל הדין ברישה שאם החליף בבית האומן יכול להשתמש, לא מובן, הרי בגדים אלו שייכים לאחר, ומדוע מותר לו להשתמש בהם? ואיר את הגמרא, אמר רבא ויתבינה קמי דחביבי, פעם אחת ישבתי לפני דודי, רבי חייא, ואמר לי, בטעם הדין ברישה, וכי אין אדם עשוי לומר לאומן כשנותן לו את תליתו, לתקן אותה, מכור לי תליתי לאחר שתתקן אותה? זאת אומרת, תמכור עבורי את התלית אחרי שתתקן אותה, ואם כן אפשר, שטעה האומן, וממקום למכור את הבגד שאמרו לו למכור, מכר את בגדו של אדם זה. וכשבא לבקש את בגדו, נתן לו את הבגד העומד באמת למחירה, עד שהקונה יחזיר את הבגד. וכיוון שהבגד שקיבל עומד בין כך לאם אחר, מותר למקבלו להשתמש בו. אבל בבית האבל ובבית המשתה שלא שייך את הטעם הזה, אסור לו להשתמש בבגדים שנטל בטעות. כי בבית האבל ובבית המשתה אין רגילים לומר לעושה המשתה ולאבל שימכרו את תליתם. ומבאר את הגמרא, מתי מותר להשתמש בבגדים שהתחלפו בבית האומן. אמר רב חייא בריידר רב נחמן, אמר רב חייא בנו של רב נחמן, לא שנו בברייתא שאם נתחלפו לו בגדים בבית האומן מותר להשתמש בהם, אלא אם הוא האומן עצמו נתן לו את הבגדים שאפשר לומר שמדעתו נתנם, וכאופן שהתבהר לאל. אבל אם אשתו ובניו של האומן נתנו לו בגדים של אדם אחר, לא, שהרי הם לא נתנו לו אותם בכוונה, אלא בטעות. ותנאי נוסף, והוא נעמי גם לגבי אופן שהאומן עצמו נתנם לו, לא אמרן, לא אמרנו שמותר להשתמש בהם, אלא באופן דאמר לאומן, כשנתן לו התלית, הרי לך תלית סתם. ואפשר לומר שכוונתו לתת לו תלית של אחר מדעת, כיוון שמחר תליתו בטעות, וכמבואר. אבל אם אמר לו האומן, הרי לך תליתך, לא, לא נאמר שמותר לו להשתמש, הרי משמע מלשונו שחשב שזו אכן תליתו. ובאמת, אי לאו תלית דידיו, זו אינה התלית שלו. ואם כן, ודאי בטעות נתן לו האומן תלית של אחר, ואסור להשתמש בה כמו שבנתחלפו לו בבית המשתה. הביאה הגמרא את טענות הרמאות של אומני פומפדיטה, ודנה עם הדין עמם או לא. אמר לאביי לרבה, אתה אח וילך, בוא והרי לך, רמאי דה פומפדיטה מהי אבדי. רמאי פומפדיטה, מה עושים אותם אומנים רמאים שבעיר? העיר הזו הייתה ידועה בריבוי הרמאים שבה, כפי שמובא בגמרא במסכת חולין דף קוף זין, אם אדם מפומפדיטה שוכן עמך באותה אכסניה, שנה את מקום אכסנייתך. רש"י מבאר שהאנשים הבאים מעיר זו ידועים כגנבים מומחים, ולכן צריך אדם להיזהר שלא ידעו היכן מתאכסן, שמא יגנבו חפציו בלא שישים לב. ומסביר אביי לרבה, כשאמר לי אדם לאומן, אב לי סרבלאי, אשב לי את תליתי שנתתי לך לתקנה, עונה לאומן, לא היו דברים מעולם ולא מסרת לי תלית לתקנה. כשאומר לו בעל התלית, אית לי סעדך דחזיו הגבך, יש לי הרי עדים שראו אצלך את התלית הזו שדומה לתליתי. אמר לי, מישיב לו האומן, ההוא אחרין אהבה, תלית זו שראו העדים תלית אחרת, היא הדומה לתליתך ואינה שלך. וכשאומר לו התובע, אפקיני, ונחזינו, הוצא את הטלית שבידך כדי שיכירו בעידים ויעידו שהאמת כדבריך ואין זאת טליתי, ותוציא את עצמך מן החשד. אמר לאומן, איברה לא מפקין עלי, באמת לא הוציא את הטלית כדי להראותה לעידים. וכי מחמת טענותיך שאינן נכונות, הרי לך דבר שהוא ממון של אחרים? ומכאן רמאות אומני פומפדיטה, שמחישו ואומר לו שאינו מוציא את הטלית כדי לא להראות לו ממון אחרים, אבל באמת, הוא אינו מתכוון בדבריו לשם שמיים, אלא לגנוב את טליתו של חברו. ותוסות ריד מבאר שהוויכוח ביניהם הוא על שכר האומן. בעל הטלית תובע ממנו שיוציא כדי שיראו העדים ויכירו שהיא שלו, ושוב לא יוכל האומן להכחיש זאת. וממילא גם לא יהיה נאמן על קציצת המעות במיגו שהיה יכול לומר, לא היו דברים מעולם. והאומן תובעו שישלם לו תחילה את הדמים שהוא תובע, ואינו רוצה שיראו העדים עכשיו את הטלית, כדי שאחר כך יהיה נאמן על טענתו שמגיע לו הסכום הגדול במיגו שהיה מכחיש את מסירת הטלית לידיו. אומרת הגמרא, אמר רבה, אכן אמת דבריך, אתה אביי, שאומני פומפדית הרמאים הם. אבל במקרה הזה, גם אם היה אומן כשר, שפיר כאמר לי, טענה טובה, טוען האומן, שהרי יכול לטעון לתובע שלא היו דברים מעולם, ולכן אינו רוצה להוציא ולהראות לו את הטלית שבידו, והדין עמו. ותוסות דיבור המתחיל שפיר גורסים, שפיר כאמר לי, דלא משבילי רעה. והם מבארים שבצדק אמר לו שלא היו דברים מעולם, כדי שתהיה לו נאמנות. ואף שהעידים ראו את הטלית, אין זה נקרא, ראה טליתו ביד אומן, כיוון שלא ראו בתביעות עינם שאכן הטלית של התובע היא. אבל אם היה מודה שמסר לו התובע את הטלית, אלא שמחרה לו, אינו נאמן, כיוון שאין לו מיגו, שהיה יכול לטעון, החזרתיו. שהרי העידים ראו בידו טלית דומה לטליתו של התובע, הוא היה ירא להכחישם. ומוסיף רבא ואומר שהרי ראה תניא. שנינו בברייתא לאל בדף ממהי עמוד ב', שרק אם ראו התובע ועידיו את הטלית אצל האומן, אינו נאמן שמחרו לו. וכאן לא ראו אותה, אלא טלית דומה לה. לכן יכול האומן להכחיש ולומר, לא היו דברים מעולם, ואיני רוצה להוציא את הטלית שראו העדים, כדי שיכירו. הריף לשיטתו אומר שהאומן אינו נאמן במיגו, אף כשלא ראו עכשיו את החפץ אצלו, והוא מבאר, שאין הכוונה שאכן צריך לראות אצלו את החפץ כדי שלא יהיה נאמן. וכתוב בברייתא ראה, כדי לחדש, אם מכחיש ואומר לא היו דברים מעולם, אין מחייבים אותו להוציא את החפץ להראות אם דבריו נכונים או לא. שהרי בברייתא שכתוב בה שאינו נאמן, מדובר רק כשראו אצלו את החפץ. ותוסות דיבור המתחיל שפיר אומר, שאף שאין האומן צריך להוציא את הטלית ונאמן לומר לא היו דברים מעולם, מכל מקום אם הודה שהטלית אצלו אלא שטוען שמחרה לו, התובע אינו נאמן במיגו שהיה יכול לומר יחזרתיו לך. שאף שאין העידים מכירים שהטלית שלו אלא רק ראו טלית דומה לטלית שלו, מכל מקום כשכתוב בברייתא ראה, הכוונה גם לראייה שאינה גמורה בתביעות עין, אלא שרק ראו בסימנים שהיא שלו. וגם בזה אין האומן נאמן לטעון שכנאה. והסברה של הבעיה שאין האומן נאמן מבוארת ברשבה, שכיוון שאומנים אלו אינם עושים כן כי ככה האמת, אלא רוצים לרמות את בעלי הבגדים בטענות אלו, והעידים ראו אצלו טלית דומה לטליתו של התובע, ואנן סעדי שאכן הטלית שלו היא. לכן במקרה כזה כופין את האומן להוציא את הטלית שיראו העידים, אם היא אכן של התובע. ואף אם אמת כדברי האומן, אינו מפסיד במה שמוציא את הטלית ויראו העידים שאינו של התובע. משיב רבה לדברי הבאי, שאין עידים אלו עושים אותו לרמאי, כיוון שאין זה כראה את הטלית אצל האומן, שמשמע שראה עכשיו ממש את הטליתו תחת יד האומן. שהרי אין העדים מכירים שאכן זה של התובע. ודנה הגמרה עכשיו אם יכול התובע לגרום לאומן שיוציא את הטלית. אמר רב אשי, והיא חכים עם התובע חכם, משבלי ראה, יכול לשדלו בדברים ולגרום שיוציא האומן את הטלית ויראו את זה העדים, כדי שלא יהיה נאמן בדבריו ויוכל להוציאה ממנו. ואמר לי, אומר לו בחשאי ובעורמה, אמה היא תפיסת לי, מדוע אינך תופס את הטליתי ואינך רוצה להראותה לעדים שיראו למי היא שייכת? לאו משום דעית לך גבי. האם אין הסיבה לכך משום שיש אצלי מעות שלך, ואתה ירא שאחיש אני חייב לך, לא אסכן, וגם אתה אל תחיש שמסרתי לך טלית לתיקון, ואל תעכב אותה אצלך, אלא אשת הפקינו ושיימינו, תוציאנה עכשיו, ונשום אותה על ידי אנשים שבקיאים בשומה, שקול את דידך, תול אתה את חופך על ידי שתעכב את טליתי בידך, ושקול אנה דידי, ואני אתול את שלי, אם טליתי שווה יותר מהחוף שאני חייב לך, תשלם לי מעות כשיעור העודף, ואז כיוון שיוציא האומן את הטלית ויראו העדים, יוכל בעליה להוציאה ממנו. ואילו הריטב"א ונימוקי יוסף כותבים שמדובר שהודה לו מחמת אונסו שרוצה להוציא ממנו את הטלית, ובאמת אין התובע מתחייב במה שהודה לאומן באונס כדי להוציא ממנו את הטלית. כיוון שכל מי שמודה בדבר רק מחמת אונסו שרוצה לפתות את הרמאי כדי שיוכל להוציא ממנו חפצו, אינו מתחייב בדבר, כיוון שלא הודה עליו באמת. לפי זה מבאר הרטב"א את חוכמת התובע, כלשון רבשי ואי חכים, שמדובר שמודה שחייב לו כל מה שרוצה כדי שיוציא הטלית, ובאמת אינו חייב לו הכל, ורק מחמת אונסו הוא הודה. והחתם סופר מבאר זאת יותר, שהרי כל הטעם שהאומן רוצה לעכב את הטלית אצלו, זה לא בשביל עצם הטלית, כי מה ירוויח בכך שיעכב אצלו את כל הטליתות? אלא רוצה לעכבה כדי להוציא מבעל הטלית סכום גדול יותר על התיקון. לכן סובר האומן הרמאי שכיוון שהודה לו בעל הבית שחייב לו כפי שרוצה, יכול להוציא לו הטלית ולתת לו אותה. ובעל הטלית לא יוכל לטעון שחייב לו פחות ולהישבע על כך. אבל האמת היא שכיוון שעשה בעל הטלית כך רק בעורמה מחמת אונסו כדי להוציא את הטלית מתחת ידי האומן הרמאי, אינו חייב כפי שהודה ויכול להישבע על כך. אבל דוחה הגמרא את דברי רבשי, אמר לרבך ברי דרבביה לרבשי, עורמה זו לא תועיל לתובע להוציא את הטלית מן האומן. שהרי מצי אמר לי, יכול האומן להשיב לו גם הוא בדרך עורמה. לא צריכינה לשום מדידך, איני צריך לשומתך כדי לראות אם לשלם לך עודף, משום שכבר שמעו הקמה היא דקמך. כבר שמו את הטלית אנשים אחרים הבקיעים בשומה שקדמו לך וראו שהיא אינה שווה יותר מחופך ולכן איני חייב לך כלום. נמצא שגם בדרך זו שאמר רבשי לא יוכל התובע להוציא את הטלית מן האומן. כותב הנימוקי יוסף שאין האומן מודה שזאת טליתו של התובע ונוטלה בעד חובו, שאם אמר כך חייב לתת לו אותה שהרי הודע שיש ברשותו טלית של התובע והוחזק כפרן, אלא מדובר שהוא אומר שהבעלים של הטלית כבר שמו אותה. החתם סופר כותב שמכל מקום יכול להודות לו בינו לבינו שאכן זאת טליתו, אבל נוטלה בחובו כיוון שאין עדים על הודעתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אריס אין לו חזקה. שואלת הגמרא המאי, מדוע אין חזקה לאריס שהחזיק 3 שנים בקרקע וטוען שקנה אותה? והרי אף שמתחילה הייתה בידו בתורת אריסות, מכל מקום יש הוכחה לדבריו שקנה את הקרקע, שהרי עד העיד נפלגה, עד עכשיו כשהיה אריס, היה נוטל רק חצי מפירותיה תמורת עבודתו, ואילו אשתה כולה. עכשיו, שהוא החזיק ב3 שנים, אכל את כל פירותיה. מכיוון שאין דרך זו של האריסים לאכול את כל הפירות, היה לבעל השדה למחות בו על שאוכל את כל הפירות, ואם לא מחה, תהיה לאריס חזקה בשדה הזו. תרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אכן אריס רגיל שהחזיק בקרקע 3 שנים, יש לו חזקה. אבל משנתנו עוסקת באריסי בתי אבות, והאריסים שהם ואבותיהם מדורי דורות רגילים לעבוד באריסות בשדות המשפחה הזו, ואין בעלי השדה יכולים להחליף אותם באריסים אחרים לעולם. ואותם אריסים אינם אוכלים חצי מהפירות בכל עת, אלא עובדים תמיד בשדה ואוכלים את כל פירותיה 2 או 3 שנים, ואחר כך ממשיכים לעבוד ואוכלים הבעלים גם הם כשיעור שאכלו האריסים. לאריסים כאלו אין חזקה. שהרי פעמים אוכלים את כל הפירות אפילו 3 שנים באריסות, ואין הבעלים מוכים. רבנו גרשום מפרש שדרך האריסים הללו, להיות אריס בשדה של אחד מבני המשפחה לתקופה של 3 או 5 שנים, ואז עובד בה ואוכל את פירותיה. תמורת השכר הזה שומר על כל שדותה ושדות כל שאר בני המשפחה. בתום התקופה הזו, עובד ואוכל בשדה אחרת של בן משפחה אחר, ושומר על כל שדותה ושדות שאר בני המשפחה וכך הלאה. אין לו חזקה על השדה שעובד בה, כיוון שדרכו לאכול באריסות כל פירותיה במשך 3 שנים או יותר. רבינו חנן אל מבאר, שדרך אריסים אילו להכניס כל הפירות לביתם, ורק אחר כך מוליכים את חלקו של בעל השדה אליו. ולכן, אין להם חזקה בכך שמכניסים את הפירות לביתם, כיוון שבעל השדה בוטח בהם, שיתנו לו את חלקו, ואינו מוחה בהם. ומביאה הגמרא שיש אופן שיש חזקה גם לאריסי בתי אבות. אמר רב נחמן, אריס של בתי אבות שהוריד אריסין אחרים תחתיו ב3 השנים שהחזיק בשדה ולא היה עמהם בשעת עבודתם, יש לו חזקה לאחר 3 שנים אלו. ואין זה כסתם אכילת 3 שנים שאינה נחשבת כחזקה אצל אריס בתי אבות. מה הטעם? מה הטעם שבאופן כזה יש לו חזקה? משום דלא אביד אין נשדנחתי אריסי לארתי ושתיק. אין דרכו של אדם שרואה שיורדים אריסים אחרים לעבוד בשדהו בלי השגחת האריס שלו, והוא שותק. אלא מחשש שמה יקלקלו את שדותיו, הוא מוחה בהם ומגרשם. ואם לא עשה כך, מוכרח שמחרה לאריס, ולכן יש לו חזקה. ועוד דין, באריסי בתי אבות, אמר רבי יוחנן, אריס של בתי אבות, שבשלוש השנים שהחזיק בשדה, חלק את השדה לאריסין אחרים, ומשמע שמדובר גם באריסים שלא עבדו בשדה הזו כלל, שכל אחד מהם יעבוד בחלק אחר, והוא נמצא עמהם ומשגיח על עבודתם, וטוען עכשיו שזו ראייה שקנה את השדה מהבעלים, אין לו חזקה. ומבאר רבי יוחנן מה איתה, מה הטעם שגם באופן זה אין לו חזקה? משום אימור ארמניה בעל מה שביוע. אפשר לומר שבעל השדה נתן להריס רשות לתת להריסים אחרים חלקים בשדותיו שיעבדו בהם עמו, כיוון שקשה לו לעבוד לבד. ומאחר שהאריס עצמו עובד עם האריסים האחרים, אינו מקפיד בכך, ואין זו חזקה. לפירוש הרשב"ם, בין בדין הזה ובין בדין הקודם מדובר, שהאריס הוריד אריסים חדשים לעבוד בשדה. אלא שבדין הקודם מדובר שהאריס עצמו אינו עובד איתם ולכן יש לו חזקה, וכאן מדובר שהאריס עצמו גם עובד בשדה ולכן אין לו חזקה. הרמב"ם בהלכות טוען ונטען פרק י"ג הלכה ו' מחלק בין הדינים. בדין הקודם מדובר שהאריס הוריד אריסים החדשים לשדה ולכן יש לו חזקה. אילו כאן מדובר שלקח את השדה לאריסים שכבר עבדו בה קודם לכן, וייתכן שרק הסאו ממונה על כל האריסים, ולכן מינה אריסים אחרים ולא מפני שקנה את השדה, ולכן אין לו חזקה על השדה. אילו רבינו יונה כותב שמדובר שהכניס חלקו בפירות מן הגורן כבתחילה, אלא שנתן גם לאריסים אחרים לעבוד, ולכן יש לומר שכיוון שנוטל חלקו כבתחילה, אין בעל השדה מקפיד על מה שנתן חלקים בשדה לעבודת אריסים אחרים. רק אם היו לוקחים האריסים האחרים את כל הפירות לביתו, אז היה בעל השדה מקפיד, כיוון שעושים כדרך האריס. והרמב"ן והר"ן כותבים שמדובר באריסים אילו כבר עבדו בשדות של האדם הזה, אלא שהאריס נתן להם לעבוד בחלקי שדות אחרים של הבעלים, שאין בעל השדות מקפיד בזה ואינו מוחה, ולכן אין לאריס חזקה. אגב, שדנה הגמרא בדין חזקה באריס, היא דנה בדין עדות האריס על השדה שעבד בה. שלח לי רב נחמן בר רב חיסדא לרב נחמן בר יעקב, ילמדנו רבינו, באופן שאדם טוען ששדה זו שעבד בה האריס שייכת לו ולא לאדם שהוריד את האריס לתוכה, האם האריס מעיד נאמן לעיד שהשדה שייכת לאדם שהורידו לעבוד בה, או שאינו מעיד עליה, כיוון שהוא נוגע בעידותו, שהרי אם תתקבל עידותו יוכל לקבל את פירות השדה שעבד בה כדין אריס. ואם לא יעיד בבית דין לטובת אותו אדם שהורידו ויזכה מערר בדין, ייטול עלה את השדה עם פירותיה ולא יקבל את חלקו. כשהגיעה השאלה לפני רב נחמן בר יעקב, אבי יתיב רב יוסף קמי, ישב לפניו רב יוסף ואמר לרב יוסף, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אריס מעיד על השדה שעובד בה ששייכת לבעליה, ואינו נחשב נוגע בעידות, כיוון שאין לו כלום בגוף הקרקע אלא רק בפירותיה. בקשה הגמרא על שמואל ועתניה, הרי ששנינו בברייתא שאריס אינו מעיד על השדה שעובד בה למי היא שייכת. תרצת הגמרא לא קשיא, אין מהברייתא קושיה על דברי שמואל. מה ששנינו בברייתא שאריס אינו מעיד לטובת האדם שהורידו לשדה, זה באופן דאיקה פירה בערה, שצמחו כבר פירות בשדה לאחר שעבד בה האריס, והוא חושש שמא יזכה מערער בדין ויטול את השדה עם פירותיה כדין נגזל שזרה גזלן פירות בשדהו. שמואל שאמר שאריס מעיד לטובת האדם שהורידו, דיבר באופן דלקה פירה בערה, שעדיין לא צמחו פירות בשדה וגם עדיין לא עבד בה האריס, וממילא אינו נוגע בעידות, כיוון שאין המערר נוטל ממנו כלום. אינו חושש שאם איתו למערר את השדה לא ייקחנו יותר להריס, שרי יכול למצוא הרבה שדות אחרים להיות בהם אריס. וגם אפשר שאותו אדם שאורידו עתה לא ירצה בעתיד לעשותו אריס, ולכן אינו נוגע בעידות הזו כלל. אגב, הנידון בגמרא אם אריס מעיד לבעל השדה, מביאה הגמרא ברייתא בעניין העידות באופנים דומים. ובסוגריים אומרת הגמרא, עמלק סימן. דהיינו, זה סימן לדינים בברייתא הבאה. עין זה ערב, מם מלווה, למד לוקח וקוף קבלן. לכאורה תמוע, מדוע נתנה הגמרא סימן לזכירת דיני הברייתא על ידי השם שנצטווינו בתורה למחות את שמו? כאן נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק י' תמחה את זכר עמלק, ובאמת בכמה כתבי יד לא גרסו את הסימן הזה בגמרא. רבי יעקב עמדין מיישב שאולי מצאו רמז כלשהו להתיר להשתמש בו כבסימן, בכך שסיים הפסוק לא תשכח, והמילה לא מותאמת בטיפחה. טיפחה זהו טעם המפסיק בינה לבין המילה תשכח שאחריה, כדי לרמז שייתכן בו אופן מסוים שאפשר לשכוח את מעשיו כדי להתיר להשתמש בו לזכירת דינים. והתירו זאת כדי למשוך את המלך שהוא כוח הרע המנובל לאל בית המדרש, ולהוציא ממנו ניצוץ קדושה שבו, ועל ידי כך לשבור את כוחו. כך רבי יעקב עמדין. אם כן אומרת הגמרת תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ערב על הלוואה, שאם לא יפרע הלווה יוכל המלווה לגבות ממנו, מעיד ללווה על קרקע שבחזקתו ששייכת לו ולא לאדם אחר. והוא הדין הזה הוא רק במקרה דעית להערה אחריתי, שיש ללווה קרקע אחרת חוץ מהקרקע הזו שמעיד עליה הערב, אבל אם יש לו רק את הקרקע הזו, יש לערב נגיעה בעידותו, שעל ידי שתישאר הקרקע בחזקת הלווה, יגבה המלווה את חובו ממנה, ולא יגבה מן הערב. ואין לומר שהערב נוגע בעידות ומעוניין שתהיה ללווה קרקע נוספת, כדי שאף אם יש לו חוב נוסף ויגבו ממנו קרקע, תישאר לו קרקע נוספת לגביית החוב הזה, ולא יצטרך המלווה לגבות מהערב. לא אומרים את זה, משום שאין הערב חושש חששות רחוקים כל כך, שגם לא יפרע הלווה בזמנו, וגם שיבוא מלווה נוסף שלו, ויפרע מן הקרקע, ולכן אינו נחשב כנוגע בעידות. ועוד ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן המלווה מעיד ללווה על קרקע שבחזקתו ששייכת לו ולא לאדם אחר, והוא, הדין הזה נאמר רק באופן דאיטלי ארה אחריטי, שיש ללווה קרקע אחרת חוץ מהקרקע הזו, שמעיד עליה, שאם אין לו אלא קרקע זו, יש למלווה נגיעה בעידותו, שעל ידי שתישאר הקרקע ביד הלווה, יוכל לגבות ממנה את חובו. אין לומר שהמלווה רוצה להעיד ללווה שהקרקע שלו, כיוון שהקרקע האחרת שבידו זיבוריתי, והקרקע שמעיד עליה היא בינונית ורוצה שתישאר הבינונית ביד הלווה, כדי שיוכל לגבותה בחובו, כי הרי דינו של בעל חוב לגבות קרקע בינונית בחובו, כאמור במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', אין לומר זאת כיוון שאין לחשוד את המלווה שמעיד שקר כדי לגבות קרקע טובה יותר. ורק כשחושש שיפסיד קרקעו לגמרי, חשוד הוא בכך שיעיד שקר. וכן ממשיכה הברייתא, לוקח ראשון, אדם שקנה ראשון שדה מחברו, מעיד ללוקח שני, לאדם שני שקנה שדה מאותו מוכר, ומעיד על כך ששדה זו הייתה שייכת למוכר ומחרה לזה, ואינה שייכת למערר, האומר שהיא שלו. והוא, הדין הזה נאמר רק במקרה, דאיטלי ארה אחריטי, שיש לה מוכר קרקע אחרת, או שיש לה לוקח השני שדה אחרת שקנה מאותו מוכר, שאם לא כן, ייתכן שמעיד שהקרקע שייכת לשני, כיוון שחושש שיבוא המלווה של המוכר לגבות את חובו, אם לא ימצא אצל המוכר כסף וקרקע, יבוא לגבות מהלקוחות. והדין הוא שהבעל חוב גובה תחילה מהלוקח השני, כאמור במסכת בבא קמא דף ח' עמוד א', כיוון שהדין הוא שאין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין, וכשהלוקח הראשון קנה את שדהו, הוא השאיר קרקע ביד המוכר, והיה דינו של המלווה לגבותה את אותה קרקע שנשארה ביד המוכר. כאשר קנה הלוקח השני את הקרקע האחרונה שביד המוכר, נמצא שקנה את הקרקע שמשועבדת למלווה שלו, וגובה ממנה מהקרקע הזו המלווה. ואילו מהלוקח הראשון אינו יכול לגבות, לפי שיאמר לו, כשקניתי את השדה, הנחתי לך מקום לגבות ממנו מהקרקע שנשארה ביד הלווה עצמו. ונוח ללוקח הראשון שאכן תהיה הקרקע ביד הלוקח השני, ויגבה ממנו הבעל חוב, ולא יבוא לגבות ממנו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לוקח הראשון, מפרשים בשם רי, שחושש הראשון שמה יבוא מערר נוסף ויתן ששדה זו שנמצאת בידו, גזולה היא ביד המוכר ויקחנה ממנו. ואף שמחר לו את הקרקע באחריות, לא יוכל להוציא קרקע מן המוכר, כיוון שאין לו קרקעות אחרות. כשירצה להוציא מן השני, כבר לא יוכל, כיוון שכבר נטלה המערר הראשון. ולכן מעיד עליה עכשיו שהיא הייתה של המוכר, כדי שיוכל לגבותה אחר כך. ולכן צריך שתהיה ביד המוכר קרקע נוספת, שממנה יוכל הלוקח הראשון לגבות אם יערערו על קרקעו, כדי שיוכל לוקח ראשון להעיד על הקרקע שביד הלוקח השני. וכל זה בלוקח שחושש שמה הקרקע גזולה ויגבוע ממנו. אבל ערב ומלווה שמעידים ללווה, אינם חוששים שמה גם על הקרקע האחרת שיש ביד הלווה יצא ירעור שאינה שלו, אלא גזולאי. זאת משום שיש להם אחריות לגביית חובה ממנו. ומסביר המהרש"ל למה הרשב"ם לא רצה לפרש כתוספות, כי אם מדובר במכירה באחריות, הייתה הגמרא צריכה לומר גם להפך, שהלוקח השני יכול להעיד לראשון רק אם יש קרקע אחרת למוכר. שהרי כיוון שהראשון קנה את קרקעו מהמוכר באחריות, אם יערערו שהיא גזולה ויטרפו ממנו ולא ימצא אצל המוכר, ירצה לטרוף מהלוקח השני. אלא ודאי מדובר במכירה שלו באחריות, ומחשש בעל חוב ולא מחשש גזלה. עוד כותב הרשב"ם, שהקונה השני יכול להעיד על הקרקע של הראשון שהייתה של המוכר ומחרה לו כדין. גם אם אין לראשון או למוכר קרקע נוספת, שהרי גם ללא עדותו לעולם יגבה המלווה מהשני תחילה. ולכן אינו נוגע בעידותו. כל זה כשמחר המוכר לראשון שלו באחריות, אבל אם מחר לו באחריות, אין השני יכול להעיד לו אם אין למוכר קרקע אחרת, כיוון שאם לא יעיד לו ויתרפו את קרקעו של הראשון, יגבה הראשון מהשני מכוח אחריות המוכר, שיתחייב להעמיד לו קרקע אחרת, אם יגבו ממנו את הקרקע שמחר לו, שהרי אין למוכר קרקע ונמצא שהוא נוגע בעידותו. רימי גש כותב שמדובר שיודע בוודאות שחייב המוכר ממון למלווה, כשם שבערב ומלווה דלעיל, ובקבלן דלעלן בדף ממזיין עמוד א', יודע מעיד בוודאות שהלווה חייב לו ממון, גם פה מדובר שיודע בוודאות שחייב המוכר ממון למלווה, אבל אם אינו יודע בוודאות, יכול להעיד לו אפילו אם מסתפק שמה יש לו בעל חוב, כיוון שמספק לא פוסלים את עידותו. אומרת הגמרא ערף קבלן, וזהו ערף שאמר למלווה, תלווה ללווה ואני אפרה לך את המעות, ודינו שהמלווה יכול לגבות ממנו את החוב גם אם יש ללווה נכסים. כדעת חכמים במשנה לקמן בדף קוף עין ג' עמוד ב', שאם אמר המלווה בשעת ההלוואה שהוא מלווה על מנת שאפרה ממי שירצה, יכול לפרוע מן הערף תחילה. ואילו רבן שמעון בן גמליאל חולק וסובר שגם באופן זה לא יפרע מן הערף תחילה. והסיבה שמחמתה ייתכן שירצה המלווה לגבות מן הערף קבלן דווקא, כיוון שהקרקע של הלווה גרועה יותר משל הערף קבלן. אם כן, בגבי הערף קבלן, אמרי לה, יש אומרים שמעיד ללווה על קרקע שברשותו ששייכת לו ולא לאחר, ובלבד שיש ללווה קרקע אחרת שממנה יוכל המלווה לגבות. ואמרי לה, ויש אומרים שאינו מעיד ללווה על קרקע שברשותו ששלו היא, ואף אם יש לו קרקע אחרת חוץ מזו. ומבארת הגמרא את הטעמים לשתי הדעות. אמרי לה שערף קבלן מעיד ללווה שהקרקע שלו משום שערף קבלן כערף דמי. נחשב כערף רגיל לגבי הדין הזה, שכיוון שיש ללווה קרקע אחרת שממנה יוכל המלווה לגבות את חובו, לא יצטרך המלווה לגבות מקרקע של הערב. ואף שמלווה יכול לגבות מערף קבלן לפני שיתבע את הלווה, הוא לא חושש שהוא יעשה כן, ואינו נחשב נוגע בעידותו. ואמרי לה, יש אומרים שערף קבלן אינו מעיד ללווה שהקרקע שלו, כיוון דניחא ליה דלעב וביד התערבייהו, טוב לו לערב שיהיו ביד הלווה שתי קרקעות. דחיאת היא בעל חוב, כדי שמה, אם יבוא המלווה לגבות את חובו, יהיו לו שתי קרקעות לגבות מהם, מי דבאי שקיל, ומה שירצה יגבה. מתוך כך לא יבוא לערף קבלן בטענה שהקרקע שלו טובה יותר מהקרקע של הלווה. ולכן ירצה הערף קבלן להעיד שהקרקע של הלווה, אף כשיש ללווה קרקע אחרת, וממילא הוא נחשב נוגע בעידות, וכיוון שהוא נוגע בעידותו, הוא פסול לעידות. הוא חגון, שהקרקע הנשארת ביד הלווה היא זיבורית, והקרקע שביד הערב היא בינונית. וכן הקרקע שעליה מעיד הערב קבלן שהיא שייכת ללווה היא בינונית, שכיוון שדין המלווה לגבות מבינונית, אם תישאר ביד הלווה רק זיבורית, יוכל המלווה לגבות מהבינונית של הערב קבלן, אף שיש זיבורית ביד הלווה. ולכן נוח לו לערב קבלן להעיד שהקרקע הזו שייכת ללווה, ויוכל לומר למלווה, אל תגבה את הבינונית שלי, אלא לך ותגבה את הבינונית של הלווה. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל קבלן, מפרשים אחרת, שערף קבלן אינו מעיד ללווה, כיוון שלא נוח לו שיגבה ממנו המלווה, ויצטרך לתרוח ולגבות מהלווה קרקע אחרת, במקום הקרקע שגבה ממנו המלווה. ועל ידי שערף קבלן יעיד לטובת הלווה, ויהיו ביד הלווה כמה קרקעות, יגבה המלווה מהלווה עצמו ולא מן הערב. אבל מלווה יכול להעיד ללווה כשיש לו קרקע אחרת, שהרי בין כך ובין כך, יהיה צריך לטובעו על חובו, ולכן לא יעיד בשקר שהקרקע שלו, כדי שיוכל לגבות קרקע טובה יותר. אילו הריטב"א כותב, שלפעמים נוח למלווה בקרקע גרועה וגדולה יותר מקרקע טובה וקטנה, ולכן אף שהקרקע שמעיד עליה הערב קבלן גרועה היא, רוצה שתישאר בידו שמה המלווה ירצה בה ונוגע בעידותו. ואין הקבלן רוצה בשדהו שלו ולא בשדה שלו שבקי בה ובפעירותיה. בסוגיות יעל, דנה הגמרה בדיני חזקה של אומן ואריס, ועכשיו דנה הגמרה בדיני חזקה בבניהם. אומרת הגמרה, אמר רבי יוחנן, אומן שנמצא חפץ של אחר ברשותו, אין לו חזקה בחפץ הזה שקנה אותו, כמבואר במשנה לאל בדף מבית עמוד א', שהרי ייתכן שהביא לו את החפץ לתיקון. ומפשטות הגמרא משמע שמדובר גם במטלטלין, שגם בהם שייכת חזקה כשנמצאו תחת ידו. שהרי דין בן אומן שיש לו חזקה נאמר באותו עניין, שאמרה המשנה שאומן אין לו חזקה. אבל רבינו חננאל והמאירי כותבים שמדובר באומן ששייך בקרקע, כגון בני ונוטע וכיוצא בזה, והחזיק בקרקע 3 שנים כאריס. אם כן, אומר רבי יוחנן, אומן שנמצא חפץ של אחר ברשותו, אין לו חזקה בחפץ הזה שקנה אותו, כי הרי ייתכן שהביאו לו את החפץ לתיקון. אבל בן של אומן, שהוא עצמו אינו אומן, יש לו חזקה בחפץ שהיה תחת יד אביו, כטעם שיבואר לאלן. דין נוסף, אריס שהחזיק 3 שנים בקרקע וטוען שקנאה מיד בעליה, אין לו חזקה שקנאה. כמבואר במשנה ליל בדף מבית עמוד א', כי ייתכן שאכל את הפירות מחמת אריסותו. אבל בן של אריס יש לו חזקה. ועוד דין, גזלן, אדם שהוחזק בגזלנות. תכף תבאר הגמרא מה זה הגדר של הוחזק בגזלנות. וכן בן של גזלן, אף שהוא עצמו אינו גזלן, אין להם חזקה, אבל בן בנו של גזלן, יש לו חזקה. תבאר את הגמרא באיזה אופן יש חילוק בין בנו של אומן ואריס לבנו של גזלן. אומרת הגמרא היחידה מבאיזה אופן דיבר רבי יוחנן, אי עתו בטענת דאבוהון, אם באו הבנים בטענה שהדבר היה של אביהם וירשוע ממנו, אפילו אנחנו נעמי לו, גם לאילו בני האומן והאריס לא תהיה חזקה, כמו שלאומן ולאריס עצמם לא הייתה חזקה כי ייתכן שקיבלום למלאכתם, ואילו רבי יוחנן אמר שיש להם חזקה, אי דלא עתו בטענת דאבוהון, אם לא באו הבנים בטענת אביהם, אלא טענו שהם עצמם קנו את הדבר מן התובע, אפילו לבן הגזלן נעמי תהיה חזקה, שהרי הוא עצמו לא הוחזק בגזלנות ודינו ככל אדם שמועילה לו חזקה. מדוע אמר רבי יוחנן שלבן גזלן אין חזקה? ואין לומר שלא תועיל לו חזקה כיוון שירא המערער למחות בו מהימת אביו הגזלן, משום שאינו ירא מהגזלן אלא לומר בפניו ובפני בנו שהקרקע גזולה ממנו, אבל למחות בפני אחרים ולומר דעו שהקרקע שלי היא וגזולה היא ביד האדם הזה, אין המערער ירא. ומכך שלא מחה מוכח, שאכן מחרה לבן הגזלן, ואם כן מדוע לא תועיל לו חזקה? והערת הגמרא לעולם מדובר שהבן בא מכוח אביו, ולא צריך, לא הוצרח רבי יוחנן להשמיענו את הדינים הללו בענייני בני האריס, האומן והגזלן, אלא באופן דקאמרי עידים, עידים, עידים בפנינו, עודה לו המערער לאביו של המחזיק שמחר לו את הדבר. ובזה יש חילוק בין הבנים. הנח, בני אומן ואריס, איקה למי מרקושת כאמרי, יש לומר שאומרים אמת, שאבותיהם קנו את השדה ממנו. שהרי העדים מעידים על הודעת המערער והודעת בעל דין כמאה עדים. ואף שאבותיהם של בן האריס ובן האומן ירדו לשדה ברשות בעליה לעבוד בה כאומן או כאריס, מכל מקום יש להם חזקה כיוון שהבנים ירדו לשדה שלא ברשות, אם לא נקבל את טענתם שכנעו מיד הבעלים. וכותב הרשב"ם שבמה שאמר רבי יוחנן שאומן ואריס עצמם אין להם חזקה, לא דיבר שהיו עדים שהודה להם המערער שמחר להם. ומערים התוספות בדיבור המתחיל, אחי גרסינן כגון דקאמרי בפנינו הודה, שאילו היה מדובר באופן שהעידו כנעידים, אם כן קשה, מדוע הם עצמם אינם נאמנים שקנו את הדבר, וגם מדוע צריכים בניהם לחזקה אם יש עדים שהודה להם המערר שמחר להם. אבל תוספות הבינו שלא מסתבר שדברי רבי יוחנן נאמרו בשני אופנים שונים. ולכן אומרים התוספות שלא גורסים כלל את המילים דקאמרי עדים בפנינו הודה לו, אלא דקאמר בפני הודה לו. דהיינו שהבן טוען שהמערר הודה לאביו בפניו שמחר לו את הדבר. ולכן נאמנים בני האומן והאריס שמחרו לאביהם והם החזיקו בו במיגו שהיו יכולים לומר לו שקנו ממנו. אמנם כיוון שאין עדים שקנו את הקרקע, צריכים את החזקה. משיכה הגמרא ואומרת אבל ההיא בן הגזלן אף על גב דהודי אף שהמערר הודה לאביו שמחר לו את הדבר, נמי לא מהימן. גם כן אין הבן נאמן שאביו קנה את הדבר, כי תעמוד הרב כהנה. ואמר רב כהנה, אילב דעוד אילי, אם לא היה נגזל מודל הגזלן שמחר לו את הגזילה, אבי ממתי לי ולחמרי ולשחבר. היה הגזלן מוסר אותו ואת חמורו לשלטון, כלומר, מלשין עליו שעבר על חוקי השלטון, שסתם גזלן אדם מלימו, ומתוך פחד הודה לו בפני עדים שמחר לו את גזלתו ולא משום שהאמת כך. כיוון שאין ראיה מן ההודעה הזו, אין הבן נאמן בטענתו. אבל בן בנו של גזלן כן נאמן, אף שבא בטענת אביו, כיוון שאביו לא היה גזלן. ובאופן זה טוענים לו את מה שהיה אביו טוען אם היה קיים, שהרי טוענים ליורש, כפי שלמדנו לילד בדף חף ג' עמוד א', ואביו היה יכול לטעון שלא ירשו מאביו הגזלן, אלא כן נאו מבעלה, ולכן אין מוציאים מידו. הגמרא מביאה חילוק בדין בן בנו של גזלן שהחזיק בדבר שירש. אמר רבה, יש פעמים שאפילו לבן בנו של גזלן נמי אין לו חזקה, גם אין לו חזקה, איך ידע מבאיזה אופן ייתכן הדבר הזה? כגון, שאינו טוען שירשו מאביו, אלא דקאתי בטענת, דאבא דאבוה, טוען שירשו מאבי אביו הגזלן, שהוא כנאו מהמערר, ואינו נאמן בכך כיוון שאבי אביו הוחזק בגזלנות ובוודאי לא קנה את הדבר אלא גזלו. וערת הגמרא מי הוא גזלן שאין לו חזקה? איכי דמי, באיזה אופן נחשב גזלן שאין לו חזקה? וערת הגמרא אמר רבי יוחנן כגון שהוחזק אדם זה על שדה זו בגזלנותה, שכבר גזלה פעם אחת והשיבוה בית דין לבעליה, ואתה שוב נמצאת בידו ולכן אין לו חזקה על השדה הזו. ודווקא בשדה זו אין לו חזקה, אבל שדות אחרות, אף שאין של אותו מערר, יש לו חזקה. ומבאר הרשב"א שבעלי שדות אחרות אינם יראים למחות בו, שהרי לא מהם גזל את השדה. ורב חסדא אמר, כגון האנשים דבית פלוני, שידוע שאורגין נפשות על עסקי ממון כדי לגזול מאנשים ממון והוחזקו בגזלנות על כל דבר בעולם, לכן אין להם חזקה על כלום, משום שהבעלים ירא למחות בהם, פן יארגו. היד רמה כותב שרב חיסדא לא חולק על רבי יוחנן, אלא בא להוסיף אופן שלא הוחזק גזלן על שדה זו, ומכל מקום, יש לו דין גזלן. כמו כן רבי יוחנן מודה שאם הוחזק בגזלנות על כל דבר, אין לו חזקה בכל שדה. הגמרא מביאה ברייתא עם דינים נוספים בעניין חזקה באומן ובאריס, ועוד. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. אומן אין לו חזקה על דבר שברשותו לטעון שכנאו מבעליו, אבל אם ירד מאומנותו ואינו עובד ביותר, אלא עובד באומנות אחרת, יש לו חזקה על הדבר שכנאו כשהחזיק בו אחר כך, כשאר כל אדם. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ירד, שאפשר לפרש שנתנו לו את הדבר לאחר שירד מאומנותו. ואם אז החזיק בו, יש לו חזקה כשאר כל אדם. כמו באריס, דלאלן שמדובר שקיבל את הקרקע, לאחר שירד מאריסותו. עוד מפרשים התוספות, שקיבל את הדבר כשהוא עדיין אומן, ואף על פי כן יש לו חזקה כשירד מאומנותו, אם החזיק בו לאחר שירד מאומנותו, שיעור זמן מספיק שרגיל להחזירו לבעלים, תוך זמן כזה. וכן אומרת הברייתא, אריס שהחזיק בקרקע שעבד בה כאריס, אין לו חזקה שכנעה מבעליה. אבל אם ירד מאריסותו ואינו עושה עוד מלאכה בשדה בעל הבית, יש לו חזקה בשדה שכנעה, אם החזיק בה ואכל פירותיה 3 שנים לאחר שירד מאריסותו. ומבואר בתוספות דיבורו מתחיל ירד, שלגבי אריס פשוט שמדובר באופן שהתחיל להחזיק בשדה לאחר שירד מאריסותו. ומבאר המערשה את ההכרח לכך, שהרי הירידה מאריסות על ידי יציאתו מהשדה, ואם כן לא ייתכן שהוא עדיין מחזיק בשדה מזמן שהוא היה אריס, אלא בוודאי יצא מהשדה כשירד מאריסותו, והחזיק בשדה שוב לאחר מכן. וכן אומרת הברייתא בן שחלק שנפרד מאביו ושוב אינו סמוך על שולחנו, כגון שנשא אישה ואינו עובד עוד להשביח את נכסי אביו, רבינו גרשום כותב שמדובר שנתן לו אביו חלק מנכסיו והפרידו מעליו, ואישה שנתגרשה מבעלה הרי הן כשאר כל אדם, ויש לה בן חזקה בנכסי אביו שכנעה ממנו, ויש לה אישה חזקה בנכסי בעלה שכנעתם ממנו. וזאת למרות שבזמן שהבן סמוך על שולחן אביו אין לו חזקה בנכסי אב, וכשהאישה נשואה אין לה חזקה בנכסי בעלה כמבואר לאיל בדף מ"ב עמוד א'. והטעם בזה, שהרי הבן אחראי על נכסי אב והבעל נותן לאישה לאכול פירות בנכסיו כיוון שחייב במזונותיה, ולכן אין אכילתם נחשבת כראיה לבעלותם. ואם חזר הבן להיות סמוך על שולחן אביו והחזיר הבעל את אשתו ונשאה, חזר להיות דינם כבתחילה שאין להם חזקה זה בנכסי זה, כמבואר במשנה לאל בדף מ"ב עמוד א'. מבארת הגמרא את החידוש בברייתא. שואלת הגמרא ביש, למה אומנם מובן הדבר שבבן שחלק ואינו סמוך על שולחן אביו איצטריך וצרח התנה של הברייתא לחדש שיש לו חזקה, כיוון דסל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתך לומר אחולי אחיל גבי, שאף לאחר שהבן נפרד מאביו מוכל לו אב על מה שהוא משתמש בנכסה, ולכן לא ירער ואין לבן חזקה גם אם יחזיק בהם 3 שנים. כמה השמלן משמיע לנו התנה דלא, שאין אומרים כן, אלא שאין האב מוכל לבן, וכיוון שהחזיק הבן בנכסי האב 3 שנים, יש לו ראיה שכן העם. ואף באריס יש את החידוש הזה, שיש לו חזקה אף שיש לומר שבעל השדה מחל לו שיוכל לפירות, אף לאחר שירד מאריסותו. אלא אישה שנתגרשה, פשיטה שיש לה חזקה בנכסי בעלה, וכן לבעלה יש חזקה בנכסיה. שהרי בעלה שונא אותה ואינו מוכלה לשימוש בנכסיו. וכיוון שאף על פי כן לא מחה בה, ודאי קנתה את הנכסים ממנו. נשאלת השאלה מדוע צריכה הברייתא להשמיענו שיש לה חזקה. מתרצת הגמרא לא צריכה לה, הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה. אלא באופן שהאישה מגורשת ואינה מגורשת. כלומר, ספק מגורשת וצריכה גט נוסף מבעלה. כגון שזרק לה הבעל את הגט ברשות הרבים, ונפל הגט במקום שהוא ספק קרוב לה, ספק קרוב לא. היינו סוברים שאין לה חזקה בנכסי בעלה שגרשה, והטעמו כדי רבי זיירה. אמר רבי זיירה, אמר רב ירמיה ברבא, אמר שמואל, אמר רבי זיירה בשמו של רב ירמיה ברבא שאמר בשמו של שמואל, כל מקום שאמרו חכמים שהאישה מגורשת ואינה מגורשת, בעלה עדיין חייב במזונותיה כפי שחייב כשהיא נשואה לו. משום שעדיין היא קשורה אליו ולא התגרשה ממנו לגמרי. ממילא, גם מה שהיא אוכלת פירות מהקרקע שלו, אין זו ראיה שמחרה לה. שאפשר לומר שייחד לה את הקרקע שתאכל ממנו כשיעור המזונות שחייב לה. התשעה ברייתא, שאין אומרים כן, אלא כיוון שרוצה לגרשה ואף התחיל בכך, בוודאי הוא שונא אותה ונותן לה מזונות בתורח ובצמצום, כפי שיחייבו בית דין, ואינו מניח לה לאכול פירות מקרקע, המיוחדת לה. מבואר מדברי הרשב"ם שלמסקנת הגמרא אישה שהיא ספק מגורשת יש לה חזקה גם אם לא ייחד לה הבעל קרקע אחרת למזונותיה. אבל תוספות בדיבור המתחיל מגורשת כותבים שמדובר דווקא כשייחד לה קרקע נוספת לאכילת הפירות כשיעור המזונות שחייב לה והיא החזיקה בקרקע אחרת. בזה חידשה הברייתא שיש לה חזקה כיוון שאינה אוכלת ממנה פירות עבור מזונותיה. אבל אם לא ייחד לה קרקע אין לה חזקה כיוון שהיא אוכלת ממנה עבור מזונותיה. מה שאין כן באשתו הנשואה לו, גם אם ייחד לה קרקע אחת למזונותיה והחזיקה בקרקע אחרת, אין לה חזקה, כמבואר לקמן בדף נון א', עמוד א'. כך מסביר המהרש"א. הגמרא מביאה דין נוסף בדיני חזקה מבוארים במשנה ליל בדף מב' עמוד א'. אמר רב נחמן, אמר לי הונה, הכוונה לרב הונה, חברו של רב נחמה, כולן, כל אלו שנתבאר במשנה שאין להם חזקה, כאומנים, שותפים, אריסים, וחי יוצא בהם, וכן אפוטרופסים, בעל בנכסי אשתו ואישה בנכסי בעלה קודם שנתגרשו, אב בנכסי הבן וכן בנכסי האב כשהבן סמוך על שולחן אביו. במקרה שהביאו ראיה, עדי מחירה או שטר מחירה, אף שלא הביאו ראיה שנתנו מעות למוכר, ראייתן ראיה ומעמידים את השדה בידן, גם באומן שייכת חזקה בקרקע כגון שהוא בני. כיוון שהראיה לבדה מספיקה לכך גם ללא חזקה. אבל גזלן שהביא ראיה כזאת לדבריו, אין ראייתו ראיה ואין מעמידים את השדה בידו, כיוון שהודעת המוכר הייתה מתוך פחד. אם לא היה מודה לו בפני עדים על המחירה, או שלא היה כותב לו שטר מחירה, היה הגזלן מוסרו לשלטון, כדברי רב כהנא לאיל, בדף ממזיין, עמוד א'. אבל אם הביא הגזלן עדים שנתן לו מעות, ראייתו ראיה. ולמרות שרביבאי סבר לקמן שגם אם נתן מעות אין מחירתו מחירה, רב הונא הולך לשיטתו לקמן שחולק עליו וסובר שמחירה באונס מחיראי. בתוספות דיבור המתחיל ראייתן מסבירים מדוע נקט רב הונא לשון כפולה ראייתן ראיה ומעמידים את השדה בידם משום סיום דבריו לגבי גזלן שאין ראייתו ראיה ואין מעמידים שדה בידו. כי אם היה אומר רק שאין ראייתו ראיה היינו אומרים שאין ראייתו ראיה לגבי העמדת השדה בידו, אבל מאמינים לו שכן נתן כסף תמורת השדה ולכן הוא כתב לו שטר מחירה וממלא יצטרך בעל השדה להחזיר לו את הדמים ששילם עבור השדה. ושרב הונא סובר שמחירה באונס אינה מועילה, לכך נקט רב הונא את הלשון אין ראייתו ראיה ואין מעמידים את השדה בידו כדי להשמיענו, שמלבד זה שאין מעמידים את השדה בידו גם אין ראייתו מועילה כלל ואינו נאמן כלל שנתן כסף תמורת הקרקע. והודעתו שמחר לו בפני עדים או בשטר היא מתוך פחד שלא ימסרנו לשלטון כדי לקמן. אבל אם באמת היינו יודעים ששילם לו מעות על הקרקע הוא חגון בעדים, מחירתו מחירה הוא כשיטת רב הונא לקמן. כך כאמור דברי התוספות בדיבור המתחיל ראייתן על פי ביורו של המהרש"ל. מבררת עכשיו הגמרא מה החידוש בדברי רב כהנא. שואלת הגמרא מהי כמשמלן, מה השמיע לנו רב הונא בדבריו שאין ראיית הגזלן מועילה לו? תנינה, כבר שנינו זאת במשנה במסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב'. ישראל שלקח, ישראל שקנה קרקע שהייתה שייכת לישראל אחר מסיקריקון, מגוי רוצח, והוא נקרא סיקריקון על שם שאומר לו הנגזל, שא קרקע זו והניחני, כדי שלא יארגנו. אם כן, ישראל שקנה קרקע שהייתה שייכת לישראל אחר מסיקריקון, מגוי רוצח שבעל הקרקע נתנה לו כדי שלא יארגנו, וחזר הקונה ולקח את אותה קרקע גם מבעל הבית הישראל של קרקע זו שכתב לו עליה שטר מחירה ועדיין לא נתן מעות, מכחו של הקונה בטל, זאת כיוון שהגזלן נטלה מבעליה באונס ואינה שלו, והסכים לכתוב שטר לקונה רק מפני הפחד שלו מן הגזלן. וכיוון שגם לא נתן לו מעות, נמצא שכתיבת השטר נחשבת כמתנה, ומתנה באונס היא אינה מתנה. מדוע? אתה המבואר במסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב', שבתחילה גזר טיטוס שכל שאינו הורג ישראל יהרגו הוא, ואחר כך חזרו וגזרו שכל ההורג יהודי ישלם ארבעה זוזים, בפעם השלישית גזרו שכל ההורג ישראל יהרגו הוא. ומבואר שם שבזמן הגזירה הראשונה והשנייה, כיוון שחשש הישראל שהגוי יארגנו, אז מחמת אונסו גמר בדעתו והקנה לו את הקרקע בלב שלם. אבל בזמן הגזירה השלישית שהיה אסור להרוג ישראל, אם גוי רצה להורגו, אומר לו הישראל, תול קרקע זו והניחני ואחר כך תובעו, הוא מוציא ממנו את הקרקע ואינו מתרצה להקנות לו אגב אונסו, ולכן גם הקונה ממנו לא קנה. וכיוון שמוכח מהמשנה ש... ראיה שמביא הלוקח מן הגזלן אינה ראיה, כל שכן שראיית הגזלן עצמו אינה ראיה, אם כן מה חידש רב הונא במה שאמר, שמכחו של הגזלן בטל, אף אם הביא עליו עדים או שטר, ותרץ את הגמרא חידושו של רב הונא הוא להפוק עם ידי רב. לא הוציא מדברי רב על המשנה הזו. דאמר רב, במסכת גיטין, בדף נ"ח עמוד א', לא שנו, לא למדו במשנה שהמקח בטל, אלא באופן דאמר לה, הבעלים הראשון לקונה בפני עידים, לך חזק וקני, לך תחזיק בקרקע ותקנה אותה, שאין המחירה חלה, כיוון שייתכן שאמר כן מחמת פחדו מהגזלן הגוי. אבל באופן שכתב לו שטר מחר על הקרקע, קנה את הקרקע ואין המחר בטל, שלא היה כותב שטר על המחירה, אלא אם באמת כוונתו לכך. כמה שמלה נשמיע לנו רבונה שלא כדבריו של רב, אלא כדי שמואל. דה אמר, שם במסכת גיטין בדף נ"ח עמוד א', שאף אם כתב לו בשטר שיקנה הקרקע, נמי לא קנה. גם כן לא קנה, כיוון שעדיין יש לומר שרק מחמת הפחד מהגוי, הוא כתב לו את זה. ולמרות שלא אמר לו הגוי במפורש לכתוב כן, יש לומר שיודע שהגוי לא יתרצה בלא שיכתוב שטר. עד שיכתוב לו המוכר שמקבל עליו אחריות נכסים, שאם יוציאו ממנו את הקרקע, מחמת שהיא גזולה ישלם לו את דמיה. זו ודאי הוכחה שמחרה לו. כיוון שלא עשה כן מחמת פחד הגוי, שהרי אין הגוי מקפיד על הדבר הזה. ובאמת כותבים הרשב"ם ורבינו יונה, שאם אמר לו הגזלן בפירוש לכתוב לקונה אחריות, ודאי הוא מקפיד על זה, ובוודאי כתב זאת, מתוך פחד מהגזלן, ומקחו באמת יהיה בטל, גם אם יש אחריות נכסים. עד כאן ביארה הגמרא את דברי רב נחמן בשם רבונה. עכשיו מבארת הגמרא את דעת רב נחמן עצמו. ורב ביבי או רב ביבי מסיים במשמי דרב נחמן. רב ביבי מביא שרב נחמן סיים את דבריו לאחר שהביא את דברי רבונה לאיל, שאומנם קרקע אין לו לגזלן שהביא ראיה על המקח, וגם אם הביא עדים שנתן למערר מעות על הקרקע, גם זה לא יועיל לו, כיוון שמחר לו רק משום שפחד ממנו, ומחירה באונס אינה מחירה. וכאמור זה לא כדעת רבונה עצמו שאינה מחירה, כיוון שבאמת לא מחר ורק מתוך פחד הודה לו. אם כן, כשהביא עדים שנתן למערר מעות, קנה את הקרקע. כדברי רבונה לקמן, שמחירה באונס נחשבת למחירה, רק מתנה באונס אינה מתנה. אבל את המעות שיש עדים שנתנם למערר יש לו. לא קונסים את הגזלן שיפסיד את מעותיו, אלא צריך המערר להשיבן לגזלן כשמקבל את הקרקע. באמת דברים אמורים שצריך להחזיר לו את המעות. כשאמרו עדים בפנינו, מנה לו. בפנינו מנה הגזלן את המעות, או שכתבו כך בשטר. ולא אומרים שהעדים העידו שקר מפחד הגזלן. אבל אם אמרו העדים בפנינו, הודה לו המערר על המחירה, או שכתבו כן בשטר, לא ישיב לו את המעות. כי לא הודה לו המערר שקיבל את המעות, אלא מתוך שפחד ממנו. ובערב ביבי שדין זה שאמר רב נחמן, היינו כתעמוד הרב כהנה, דאמר רב כהנה, אליו דעוד דילי. אם לא היה מודה שמחר לו את הקרקע, וממתי לי לדידי ולחמרי לשחבר. היה מוסר אותו ואת חמורו לשלטון. ויהיה הגמרא את דעת רבונה בעניין מחירה באונס. אמר רבונה, תליו וזווין אם תלו אדם, או איסרו אותו, איימו עליו שאם לא ימכור להם, יתלו אותו על העץ, כדי שימכור דבר משלו עד שנתרצה, זוויני זוויני, מחירתו מחירה ואינו יכול לבטלה. ודברי רבונה נאמרו, רק באופן שקיבל ממון תמורת המקח, אבל אם נתן מתנה מחמת אונס, אינה חל הכלל. כך מסקנת הסוגיה לקמן בדף ממחת עמוד א'. הראשונים חולקים, האם כבר עכשיו הבינה הגמרא כך את מסקנת הדברים. דעת הרשב"ם והתוספות, בדיבור המתחיל, אי לימה, שכבר עכשיו הבינה זאת הגמרא שרק מחמת קבלת המעות והאונס הוא מתרצה למקח. הרשב"א, הריטב"א והר"ן כותבים, שרק במסקנת הגמרא לקמן שהגמרא מבארת, שסברה היא שאגב אונסו וקבלת דמי החפץ נתרצה למוכרו, סוברת זאת הגמרא. אבל עכשיו אצלנו, באה ואמינה, סוברת הגמרא שגם אם לא קיבל מעות כלל, אלא רק כתב שטר שמוכר את החפץ, מחירתו מחירה. ומבאר אבונה מה היא טעמה? מה הטעם בזה שתליו וזווין זוויני זוויני? אנסו אדם למכור דבר משלו עד שנתרצה מחירתו מחירה, ואינו יכול לבטלה, כיוון דקול דמזבין איניש רוב החפצים וכלי הבית שאדם מוכר, אילב דאניס אם לא שנאנס וזקוק למעות כדי להוציאם לצרכיו, לא אבי מזבין לא היה מוכרם ואפילו אחי זוויני זוויני. ואף על פי כן, גם אם לא גמר בדעתו למכור, מחירתו מחירה. כיוון שלא חילקה התורה בין מקום שמוכר מתוך רצון לבין מקום שמוכר מתוך הכרח. והוא הדין אם מוכר מתוך אונס אחר, כגון שתלעו או יסרו, מחירתו מחירה ואינו יכול לבטלה. נוכל הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ודילמה שייני אונסה דנפשי מאונסה דאחריני. ייתכן ששונה אונס של עצמו, שמתוך שצריך למעות מוכר את חפציו, שמחירה זו מדעתו היא, שרוצה במעות יותר מבחפציו, וכיוון שנתרצה למכור אינו יכול לחזור בו, מאופן שאחרים אונסים אותו, שמכריחים אותו למכור להם את חפציו, והוא אינו רוצה, ומכיוון שלא נתרצה למכור, לא חלה המחירה. מביאה הגמרא טעם אחר לכך שמחירה באונס מועילה, אלא הטעם כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, שמופיעה במסכת ערכין דף חפה אלף עמוד א', וכן במסכת קידושין דף נון עמוד א', במסכת יבמות דף קוף ו', ובמסכת ראש השנה דף ו'. אמר בתורה לגבי קורבן עולה בספר ויקרא פרק א' פסוק ג', זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד יקריב אותו. המילים יקריב אותו מיותרות, שהרי כבר כתוב בתחילת הפסוק יקריבנו. דורש את הברייתא שהפסוק מלמד שכופין אותו את הנודר להקריב קורבן עולה שיקריב את נדרו. יכול היה אפשר לומר שאם כן צריך להקריב בעל כורחו אף שאינו רוצה בכך. תלמוד לומר מלמדנו הפסוק במה שאמר לרצונו, שצריך שירצה להקריב את נדרו ואינו מקריב בעל כורחו. תמיה הברייתא כיצד מתקיימים שני הדברים שכופים אותו ושיקריב לרצונו. בשבעה הברייתא כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אם כן מבואר מדברי הברייתא שכשמקריב מחמת כפייה הרי זו הקרבה לרצונו. אם כן זהו טעמו של רבונה שמחירה מחמת כפייה, מחיריי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, לילימה, כיוון שלגבי קורבן עולה מועילה כפייתו להחשיב את הדבר כרצונו אף שלא קיבל מעות, אם כן גם במתנה נאמר כך, שאם כפו ליתן עד שאמר רוצה אני, תהיה מתנתו מתנה, והדין הרי הוא לא כך, כמו שמבואר במשנה במסכת גיטין דף נון א' עמוד ב' לגבי סיקריקון, שהגמרה הביאה לעיל, תרצים התוספות שכל דבר שאדם מחויב על פי דין לעשותו, הרי הוא כמקח שרוצה לקיימו. לכן גם בגט נחשב כמחר כמבואר לקמן, שמדובר באילו שקופים אותם להוציא את נשותיהם. וכיוון שמחויב בזה רוצה שיתקיים כמחר. דוחה הגמרה גם את הטעם הזה ואומרת, ודין משאי ניאתם, הרי ייתכן שבקורבן הדין שונה, כיוון דניחא ליה טוב לו בהקרבת הקורבן, כדי דתאב אלי כפרה, שעל ידי כך יתכפר לו חטאו, ולכן אחר שקפו בוודאי יתרצה להקריב בלב שלם. אבל במחירה באונס ייתכן שאינו מתרצה למכור כשקפו לכך. ואין הכוונה פה לכפרה על חטאים ממש, הרי מדובר בקורבן עולה שאינו בעל חטאים, ועד הרבה, בקורבנות הבאים על חטאים, כמו קורבן חטאת ואשם, מבואר במסכת בבא קמא דף מ' עמוד א', שאין צריכים לחפות על הקרבתם, כיוון שבאים לכפרה על חטאים, ואדם רוצה שיתכפר לו חטאו, רק בעולה הבא בנדר או בנדבה שאינה באה לכפר על חטאים, צריך לכפותו עד שיתרצה להקריבה. והכפרה אמורה כאן הכוונה לכפר עליו ממה שנדר, שאם לא יקריבו וישלם את נדרו, הרי הוא חוטא שנודר ואינו משלם. ומה שמבואר במסכת צבחים דף ו' עמוד א', שעולה מכפרת על מי שעבר על מצוות עשה, ואם כן יהיה דינה כקורבן חטאת ואשם שאין קופים עליהם, הרי מבואר בגמרא שם שעולה היא כדורון, כמתנה ואינה מכפרת ממש. והיינו שמכפרת רק מקופיה, כלומר כפרה קלה שצפה ואינה קבועה, ואינה מכפרת כפרה חמורה וקבועה כמו חטאת ואשם. כך התוספות בדיבור המתחיל יקריב. וטעם הדבר מדוע צריך לכפותו אף שבאמת הוא רוצה בכך, ומדוע אינו נחשב לאנוס מחמת שקפו לעשותם. מבואר ברמב"ם בהלכות גירושין פרק ב' הלכה חף, רמב"ם מפורסם מאוד וזה לשונו. אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מחר שהוא רוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, כיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. דברי הרמב״ם המופלאים הללו, כיצד גט חל כאשר קופים את הבעל לתת אותו, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי על הודף ממבב ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מדוע כשנתחלפת על איתו בבית האומן יכול להשתמש בעד שיבואו הבעלים ויתלו את שלהם? שאלה שנייה, באיזה אופן הותר לו כך? שאלה שלישית, באיזה אופן אין להריס שאכל את השדה כולה חזקה? שאלה רביעית, הריס שהוריד החירים תחתיו לגימל שנים, האם יש לו חזקה? שאלה חמישית, האם האריס מעיד לבעל השדה כנגד המערער? והשאלה האחרונה על דף ממבה, באיזה אופן מעיד הערב ללווה ומדוע? אנחנו מחפשים גם את הסברו של הרשב"ם על דברי הגמרא. אלה הם מוריי ורבותיי, שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי, בדף ממבה ומסכת בבא בתרא, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי. יוד א' באדר תשע"ז, תענית אסתר מוקדם. סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ו ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, י"ב באדר תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת תצווה ופרשת זכור. וערב דערב של פורים דפרזים, ונלמד שני דפים, את דפים ממזיין וממחת, ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וססון ועיקר, וכל מילה דמיטב, מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.